הכל חי אונליין, 93fm.co.il. נפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, לדוד קליגר, ישי פופובסקי שאיתנו באולפן, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם השבוע את מה שהתחלנו בתחילת שבוע שעבר, סגנון האישיות הנרקסיסטית, האדם שהוא נרקסיסט, האדם שנראה שהוא נמצא לבד, מה שנקרא על הבמם. אותו אדם שיודע להרשים כל כך, אותו אדם שנראה שהעולם כל כך טוב בעיניו, אותו אדם שכל כך קל לחבב אותו בהתחלה, בגלל החיוניות שלו. אבל עם הזמן, לא פעם האדם הזה, הוא נחמד, הוא נעים, הוא צוחק, הוא מצחיק, הוא משעשע, אבל לא פעם הוא הופך להיות פולשני, חודרני, שואל לשאלות חטטניות. לפעמים האדם הזה תובע מאנשים אחרים ולא שם לב, מה לא נורמלי בהתנהלות שלו. הוא כל פעם מחדש צריך להתמודד עם העולם ששוב ושוב שוכח מי הוא באמת. הוא מרגיש והוא יודע שאין מיוחד, שאין מיוחד כמו, שאין אדם ייחודי כמו, הוא מיוחד. הוא יכול להבין שלא נעים ששואלים אותו שאלות חטטניות, אבל הוא הרי אדם כל כך מיוחד בעיני עצמו, שכשהוא שואל שאלות חטטניות את האנשים האחרים, הוא מבין שאולי זה לא נעים, אבל אם הוא שואל, אז זה זכות שאדם כמו הוא שואל. הוא גם מבין שלא נעים להיות בחברת אנשים טוב עניים, אבל הוא, זו זכות להיות האדם שהוא תובע ממנו לעשות דברים מסוימים למענו. אומרים על האדם הזה שהוא נרקסיסט, שהוא יודע לחיות, הוא יודע לנצל את הרגע, הוא יודע ליהנות. האמת שהדבר הכי טוב שיודע לעשות זה לברוח משעמום, או לברוח מתחושה שהוא לא משהו מיוחד, הוא פשוט אדם כמו כולם. האדם הזה כל כך חשוב לו להיות ייחודי ולא משועמם, שלכן הוא בורח מכל הרגעים שיכולים ליצור איזושהי תחושת שעמום. הוא רוצה להיות ייחודי. זה אפשרי להיות ייחודי, אבל לא נולדים זה, אלא עובדים על זה. אם הוא היה יודע לחיות, זה היה אדם שיודע להרגיש את הזולת. היו לו קשרים ארוכי טווח עם אנשים, לא קשרים קצרים, אבל הוא סוג אדם שהוא לא יודע לחיות את חיי השגרה, ויש לו קשרים עם אנשים נהדרים, אבל לא תמיד ארוכי טווח. הוא לא אדם שבונה לעצמו תוכניות לעתיד על בסיס שגרת חיים של תהליך הדרגתי, שלב אחרי שלב, אלא איך לנצל את הרגע עד תום, את החברה עד תום. אני לא אומר אדם שאדם צריך להיות סגפן, אבל אדם בריא בנפשו יודע ליצור מערך חיים שיש בו איזון בין סיפוק בהווה וסיפוק נבנה לטווח ארוך. לא רק עוד ריגוש, עוד ריגוש, עוד ריגוש. לא פעם האדם הנרקסיסט, הוא יאמר, אנשים מקנים בו. אנשים היו רוצים לחיות חיים כמוהו, הוא משדר כאלה חיים טובים. זה נכון, יהיו הרבה אנשים שיקנו בו. יותר נכון לומר, הם יקנו במה שהוא משדר, במה שהוא מציג. והוא עוד התלונן על כך, שאנשים מקנים בו. האמת, התת מודע שלו מכוון אותו להיות כל כך בולט ברמה כזו שאנשים באמת יקנו בו. למה? למה הוא גורם לעצמו לפעמים בלי לשים לב גם, כן? ליצור מה החיים שכולם יקנו בו? התשובה, כי לא פעם האדם הזה לא מעריך את עצמו. כל כך לא מעריך את עצמו, שלכן הוא רוצה לעשות הרבה מאוד דברים אחרים שאנשים יעריכו אותו. כמו אנשים, שלא פעם אנשים עצובים מאוד, מתוסכלים מאוד. אבל במקום להתמודד עם התסכול שלהם, עם חוסר החיוניות, המוטיבציה והמרץ שיש להם בחיים, מה שהם עושים זה שהם מציגים חזות של אדם שמח, חזות של אדם אנרגטי, חזות של אדם חיוני, חזות של אדם שיש מה לקנה בו. לא בגלל שהם כך מרגישים עצמם, אלא הם כל כך לא מרגישים את זה, שהם רוצים להציג את זה, שאנשים אחרים יחשיבו שהם כאלה. ובכך הם משלים את עצמם שהם אנשים שמחים. כך אותו אדם, התת מודע שלא מכוון אותו להיות כל כך בולט ברמה כזו שאנשים יקנו בו. הוא לא מעריך את עצמו, אז לפחות שאנשים אחרים יעריך אותו. ואם אנשים אחרים יעריך אותו, אז יש סיכוי שגם הוא יחשוב שמגיע לו להעריך את עצמו. בגלל שאין לו הערכה עצמית, לכן הוא לא יכול לבנות לעצמו תוכנית שתבנה אותו לטווח ארוך, תבנה את האישיות שלו. הוא לא רואה את ההתקדות בחיים כצעד אחרי צעד, כי אדם שמאמין שהתפתחות בחיים תלויה בצעד אחרי צעד, זה אדם עם אומץ, זה אדם עם סבלנות, זה אדם שמעריך את עצמו, זה אדם שמבין שהוא לא חייב לקבל כאן ועכשיו הערכה. גם אם הוא יקבל את הערכה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 5 שנים, עוד 20 שנה, הוא יסתדר, כי יש לו הערכה שלא בעיני עצמו, הוא מעריך את עצמו. מהמקום הזה, גם הקרובים אליו יעריך אותו, אבל הוא לא ירגיש צורך להחצין את עצמו בצורה כזו שאנשים יקנו בו. יכול להיות שאדם מחצין את ההצלחה שלו, אבל לא ברמה קיצונית שגורמת למחוק את האנשים שסביבו. כמו היינו אומרים, יש רק מוצלח אחד וזהו. אדם שמחצין את ההצלחות שלו בצורה בריאה, זה אדם שיודע מצד אחד לדבר על ההצלחות שלו, ומצד שני יודע על אותו משקל, להעריך את ההצלחות של האנשים שנמצאים סביבו. הוא לא מוחק את האנשים עם ההצלחות שלו, הוא אדם חלש רגשית אנרקסיסט, שהוא לא יכול לשאת את העובדה שהוא לא הכי טוב. אדם חלש רגשית זה אדם שלא יכול לשאת ולהכיל את החסרונות שלו, הוא בורח מהם. הוא לא יכול לומר לעצמו, זה החסרונות שלי, זה אני, עכשיו בוא נראה איך אני מתקדם, איך אני מתפתח. הוא לא יכול לקחת אחריות על הרגשות שלו. לכן הוא גם לא מחפש את תקן את עצמו, כי הוא בורח מעצמו. לדוגמה, אדם שמרבה לחוס, והוא חלש רגשית. הנפש שלו לא מאפשרת לו להיות מודע לכך שהוא מרבה לחוס. הוא יודע שהוא כועס, אבל זה אף פעם לא היה בעיניו כעס מתוך טעות, אלא כעס מתוך רצון להשפיע, לחנך, להראות מהם הערכים שלו. כלומר, הוא לא יכול לעשות את העובדה שהוא פשוט טעה. זה נקרא אדם חלש רגשית. אדם, היום קוראים לזה, ללא מודעות עצמית. וככה אדם בעל האישיות הנרקסיסטית. הוא לא יכול לעשות את זה, שהוא לא מעריך את עצמו. האמת, הוא עצמו כל כך מקנה באנשים אחרים, מקנה מאוד. מדי פעם, צפים אצלו מחשבות של קנאה בראש, אבל הוא מומחה, הוא אומן בלהשיח דעת מהמחשבות האלה. הוא מקנה באנשים אחרים, הוא לא יכול לשאת את ההרגשה הזו, לכן במקום שהוא יקנה באנשים אחרים, הוא מנסה להבריח את הרגש והתכונה הזו של הקנאה, על ידי שהוא גורם לאנשים אחרים לקנה בו. כך הוא פטור מלהתמודד עם הרגש הזה, כי הוא לא מקנה, אלא מקנים בו. זוהי דרך מתוחכמת של הנפש לא להתמודד עם חסרונות. הנרקסיסט יכול לשמוח עם אנשים אחרים. יום, יומיים, 3 ימים. אחר כך הוא שוכח מהם, כי הם כבר לא לתועלת בשבילו. קשה לאדם כזה להיות במערך של מערכת נישואי או משפחה. מי שיש לו אדם כזה במשפחה יודע שאם הם תכננו טיול לפני חודש, יום לפני, הוא יכול לומר, כבר לא בא לי ללכת. אלה הן מילות קסם. כבר לא יכול, לא בא לו. אם לא בא לו, אז אולי לא הולכים. או הפוך. מהיום למחר הוא יכול לקנות כרטיס טיסה לחוץ לארץ. הוא חייב להשתחרר. חייב להריח ריח של חוץ לארץ. הוא חייב לראות נוף חדש. הוא חייב להירגע. אם הוא לא יירגע, הוא לא יודע איך הוא יחזיק מעמד כך הוא גם מצליח ליצור מערכת מניפולטיבית שלו על עצמו. חייב להירגע, וכך הוא משכנע את עצמו שהוא חייב לעשות דברים קיצוניים. כל כך עסוק בעצמו, שהוא אפילו לא מרגיש רגשות אשמה שאולי הוא פוגע במישהו אחר סביבו. ולא מרוע לב, אנחנו גם לא מזלזלים בו. פשוט הדבר נובע מחולשה. זה אדם שמרגיש שהוא כל כך שברירי וחלש מבפנים, לכן הוא חייב כל פעם מחדש להשיח דעת מעצמו. מלחשוב על עצמו, מי אני, מה אני, מה מטרת החיים. איך מעניקים גם לזולת מקום בקשר ביני לבין האחר. האדם שהוא בעל אישיות נרקסיסטית, לא כל כך מאמין בעצמו שהוא מרגיש שהוא חייב להתנהג כמו שתיארנו. וזה, התהליך הזה נעשה בצורה אוטומטית. כי כמו שאדם עם ביטחון עצמי, זה לא אדם שלא מרגיש תחושות כמו פחד. הפוך, אדם עם ביטחון עצמי זה אדם שמרגיש פחד, רק הוא לא מפחד מהפחד. הוא יכול להתיידד עם הפחד. הוא מתגבר על הפחד. הוא חווה את הפחד. הוא חי למרות הפחד, כי הוא חזק יותר מהפחד. אדם שמאמין בעצמו זה אדם שיכול לדבר על המעלות שלו, זה אדם שיכול מדי פעם להתבלט, זה אדם שהנוכחות שלו יכולה לכבוש את כולם סביבו, הוא יכול מרשים. אז מה ההבדל בינו לבין מישהו בעל אישיות נרקסיסטית? התשובה היא שאדם בעל אישיות נרקסיסטית לא רק מחצין את עצמו, אלא גם ואולי בעיקר יש לו צורך על ידי הצגת העליונות שלו, להנמיך את קומתם של האנשים סביבו, להשפיל אותם. הוא מחצין אישיות כל כך ייחודית בעיני עצמו בכל אופן, ובלי לשים לב, הוא לא שם לב איך שהוא מוחק את האישיות של האנשים שנמצאים סביבו. אדם שמאמין בעצמו, אולי גם הוא יחצין את עצמו מדי פעם. יחד עם זאת, הוא גם יודע, הוא מצליח לתת מקום לאנשים אחרים. הוא לא מרגיש מאויה מהם, ולכן הוא יכול לתת להם מקום. זה ההבדל הבולט בין האדם שמאמין בעצמו לבין האדם שסובל מאישיות נרקסיסטית. אדם שמאמין בעצמו חווה פחד, הנרקסיסט חווה פחד. אדם שמאמין בעצמו מתמודד עם הפחד, ואדם שהוא נרקסיסט הוא בורח מהפחד. אדם שהוא מאמין בעצמו יכול מדי פעם לדבר על המעלות שלו ועל היתרונות שלו, אבל הוא לא מוחק אנשים אחרים. הנרקסיסט הוא מוחק את האנשים האחרים, הוא לא מאפשר להם מקום בכלל. עדיין בעיית אישיות נרקסיסטית, זה אדם שלא פעם משווה את עצמו לאנשים גדולים, לאנשים מפורסמים. נורמלי שמדי פעם לאדם יש שאיפות. השאיפות האלה באות ידי ביטוי בדמיון, שבו האדם משווה את עצמו למישהו, משהו אחר. יחד עם זאת, אם זו ההגבלה היחידה שהוא עושה, וכל עוד הוא לא מגיע לשם אז הוא מתוסכל, אז הוא כבר לא ציפייה או שאיפה בונה, אלא ציפייה חונקת, שחונקת את האדם ולא מאפשרת לו לתפקד בשגרת היום-יום שלו. זו לא ציפייה שמניעה את האדם להגיע למקום טוב יותר, בגלל שכנראה אין לו סיכוי המקום הזה להגיע לאנשים שהוא משווה את עצמם אליהם. ואז הציפייה הזו, זו לא ציפייה שמניעה את האדם למוטיבציה ולעשייה קדימה, אלא מוטיבציה שלא פעם מנטרלת את האדם, חונקת את האדם, לא מאפשרת לו לתפקד בשגרת היום-יום שלו. האדם עם אישות נרקסיסטית לפעמים מופיע בגרסה שונה. הוא אדם שגם מפרגן לאחרים, אבל גם אז הפרגון שלו הוא כבר יותר נוטה לחנופה. הוא לא סתם מעודד או אומר מילה טובה, אלא הוא מתחנף בצורה כזו שמסית את תשומת הלב של כל הסובבים אותו אליו. האדם אמר איזה דבר תורה יפה. האדם אמר איזה משהו יפה. האדם עשה דבר טוב. הנרקסיסט לא יאמר לו כל הכבוד, ישר כוח, יפה מאוד, נחמד מאוד, נעים. הנרקסיסט יאמר לו כאלה אמרות, כאלה מחמאות, הוא ימשוך את כל תשומת הלב אליו על ידי היכולת שלו להחמיא, לעודד, להתייחס. הוא לא שם לב איך שהוא לקח לאדם אחר את הפינה שלו, את המקום שלו, את המשבצת שלו. לא פעם, האדם הנרקסיסט היה בתור ילד קטן ילד מרצה. הוא היה מרצה את הדמויות הסמכותיות. הוא היה צריך לרצות אותן יותר מדי, מה שהוביל לתחושה שהוא לא כל כך שווה ובעל ערך. מהמקום הזה הוא כבר לא מאמין בעצמו. מהמקום הזה הוא האמין שהדרך שלו להוכיח שהוא שווה זה לעשות דברים ששווים ויעילים בעיני הסובבים אותו. ולכן כיום, את תחושת חוסר האונים שלו, את החולשה שלו, הוא מבטא בהחצנה רבה מדי. לא החצנה בריאה, אלא החצנה שדורסת את האנשים שסביבו. זה שאדם אוהב את עצמו זה נורמלי, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, התורה יוצאת מתוך נקודת הנחה שאדם אוהב את עצמו. אלא אהבה שבה אדם מתמכר לעצמו ומזלזל באנשים סביבו, היא הבעיה. והאמת היא שבעזרת השם אחרי ההפסקה ננסה גם להראות שלפעמים הוא גם לא אוהב את עצמו, ולכן הוא מתנהל בצורה כזו. אנחנו נצא להפסקה, לאחר מכן אתם יכולים להתקשר 058-693-93, 058-693-93, שאלות בנושא נפש האדם, מערך הנישואים, הורות, משפחה, האדם בינו לבין עצמו, וגם נמשיך עם הנושא הזה ושאלות נוספות שכבר הגיעו אלינו. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה עם הנושא של השאלות, אנחנו נדבר עוד נקודה אחת קצרה לגבי האדם הנרקסיסט. אנחנו נמצאים מישהו על הקו, וכמה דקות לאחר מכן נמשיך עם הנרקסיסט. שלום, ערב טוב. כן. לגבי האדם הנרקסיסט, אז אנחנו מוצאים שהאדם הנרקסיסט הוא אדם שאהבה שלו את עצמו, היא מגיעה בצורה כזו שהוא כבר מזלזל באנשים סביבו. וכמו שהתחלנו לומר, שזה אדם שאפילו לא אוהב את עצמו, כל כך, כל כך משדר שעין בעצמו, אבל הוא לא מעמיד בעצמו שהוא יעשה הכל שאף אחד לא יראה את זה. אנחנו תכף נמשיך בנקודה הזאת, אנחנו נתייחס לשאלות שעולות עכשיו. שלום, ערב טוב.
ערב טוב, מדברת מיכל מקריית אונו. השאלה שלי, כבוד הרב, ישנם אנשים שהם בבילדין, מבנה האישיות שלהם הם שאפתנים, תחרותיים, הישגיים.
כן.
עכשיו, מה שמסתר, מה שאמרת, סליחה שאני אומר, זה כמו שאתה מגדיר את השאפתן כנרקסיסט. השאפתן רוצה ללמוד כל הזמן.
כן.
והנרקסיסט גם כן עסוק בעצמו. עכשיו, אתה אומר שהנרקסיסט הוא תמיד הוא עסוק בעצמו. הוא לא מכיר ממטר אף אחד, אבל גם השאפתן הוא לא אוהב ללמוד.
כן, אז
נגדיר... מה ההבדל? מה נפקא מינה פה?
מה ההבדל? ההבדל בין האדם הנרקסיסט לבין האדם ההישגי הוא שהאדם הנרקסיסט הוא סוג אדם שכאשר הוא עסוק בהתפתחות והישגיות, הוא לא אדם שעסוק בהישגיות בצורה הדרגתית, בצורה של שלב אחרי שלב. מבחינתו הוא רוצה עכשיו, כאן ועכשיו, לא בצורה הדרגתית, לא בצורה של שלב אחרי שלב. זו נקודה אחת שקודם כל בינו לבין עצמו, וגם בינו לבין האחרים, בשביל ההצלחה שלו, הוא יכול גם לדרוס ולפגוע באנשים אחרים. לדרוס כמובן כוונה סימבולית. הוא יכול לפגוע, להעליב אנשים אחרים. אין גבולות ליכולת הניסיון שלו להצליח. לעומת זאת, אדם הישגי בצורה בריאה, זה אדם א', שכאשר הוא בונה את עצמו, בונה את עצמו בצורה הדרגתית, בצורה של שלב אחרי שלב, תוכנית רגועה ושליבה, והוא לא בנוי בצורה כזו שהוא בבת אחת רוצה להשיג את ההישג בצורה המקסימלית שבו, זה בינו לבין עצמו, ולכן הוא פחות מלחיץ את עצמו. הוא בנוי לתוכנית ארוכת טווח, זה דבר ראשון, ודבר שני, גם בינו לבין החברה, זה בצורה מאוזנת, כלומר הוא לא יפגע בחברה בשביל להשיג מה שהוא רוצה, אלא הוא יעשה את הדברים בצורה מאוזנת שהוא אמנם ינסה להגיע למקומות שלו, אבל הוא גם כן לא יפגע באנשים האחרים בחברה.
תאמר לי, אנשים שהם בעלי יכולת ניהול וארגון, בעיקר ניהול, הם לא קצת נרקסיסטים?
לא בטוח. אנשים שהם בעלי יכולת ניהול, ואנשים שהם בעלי יכולת הצגה טובה, הם לא חייבים את אנשים נרקסיסטים. הנרקסיסט הוא לא בא ידי ביטוי ביכולת שלו להצג את עצמו בצורה טובה, אלא בעיקר ביכולת שלו לפגוע באנשים האחרים הידי היכולת שלו להצג את עצמו. כלומר, אם אדם מנהל אנשים אחרים ומעליב מדי פעם, פוגע מדי פעם, זה עדיין לא הפוך אותו לנרקסיסט. אבל אם הוא סוג אדם שבגדול ישנה תחושה כל הזמן שהוא מוחץ אנשים סביבו, אז זה כבר יותר קרוב למקום הזה. אני חלילה לא מצדיק את האדם שמעליב מדי פעם, אבל זה עדיין לא יהפוך אותו לסוג אדם כזה. אם אדם מדי פעם פוגע מעליב, לא שזה מותר, אסור, אבל זה לא יהפוך את האדם לנרקסיסט.
וזה מוביל אותי להמשך השאלה, האם הוא יש לו איזושהי בעיה פסיכיאטרית? נראה לי שכן.
לא תמיד. יכול לפעמים כן, לפעמים לא. זה קצת יותר מורכב מאשר תשובה של כן ולא. תלוי ברמת החוסר יכולת תפקוד שלו של האדם. כי אדם נורמלי או לא נורמלי, ההגדרה של האדם נורמלי היא האם הוא מצליח לתפקד בשגרת היום-יום שלו. כלומר, אם הוא מצליח לתפקד בשגרת היום-יום שלו, בינו לבין עצמו, בינו לבין אנשים אחרים. אם בגדול יש לו שגרת חיים שהוא מצליח לתפקד בה, הוא מוגדר כאדם נורמלי. וזה לא משנה מה הרקע שלו, משנה האם בסגנון החיים שבו הוא רוצה לחיות, האם בגדול הוא מצליח לתפקד. אם ברגע שלא מצליח לתפקד, אם זה בעיות בינו לבין עצמו ובינו לבין החברה, זה כבר מוגדר כאדם שהוא לא נורמטיבי, ולפי רמת חוסר התפקוד שלו, כך תוגדר חוסר הנורמטיביות שבו. נורמטיבי הכוונה ביחס לאנשים אחרים, לא הכוונה שמשווים אותו האם הוא טוב או לא טוב באנשים אחרים, אלא משווים ברמת יכולת התפקוד של האדם. אם הוא מצליח לתפקד או לא מצליח לתפקד. זה הכוונה הנורמטיבי. לא אם הוא חושב okay. כמו כולם או לא חושב כמו כולם, אלא אם הוא מצליח לתפקד או לא.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה.
בבקשה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
קוראים לי יהודה, רציתי לשאול, אולי זה לא משהו שהרב דיבר ספציפי,
כן.
אבל גם כן על נושא שמאוד מעניין אותי לדעת עליו, הנושא שלי זה העניין של הערכה עצמית,
כן.
זאת אומרת, אני שואל על עצמי אישית, זאת אומרת, אני גנם עוד חברמן וקריזמטי והרבה דברים,
כן.
אבל יש ההשפעה היא מאוד גדולה העניין של החברה, זאת אומרת, אם אני עושה איזשהו פעולת חסד מאוד מיוחדת, או אפילו עזרה כללית, או אפילו בצמרת בקוילל, איזשהו חבור את דבר משהו,
כן.
אז ההשפעה של מה יגידו, איך מתלהבים מהדברים, זה נותן מקום מאוד בולט באישיות.
כן.
זאת אומרת, זה יכול להיות אפילו בביטוי של לבוא לביטוי בצבי רוח, זאת אומרת, זה כל הזמן, זאת אומרת, זה משהו שבמחשבה כל הזמן, תופס את המחשבה כל הזמן. וזה לא נובע דווקא מתחרותיות או איזשהו הישג להגיע למשהו שיגידו לך את הדברים האלה, אבל זה חשוב מה פלוני יגיד, איך החברה תגיב על זה.
כן. איך החברה תגיב על איך אני מתנהל בצורה טובה או לא טובה, זה נורמלי וזה בסדר. השאלה היא כמה. אם סביב איזושהי פעולה זו או אחרת שהיא חיובית שאני עומד לעשות, אני הולך לחשוב עליה חצי שעה, שעה לפני מה יגידו עליי, וחצי שעה אחרי ושעה אחרי מה יגידו עליי, זה בסדר גמור. תגידו אולי זה לא אידיאלי, אבל זה עדיין רחוק מלהיות איזושהי בעיה מסוימת, וזה בטח לא מעיד על בעיה של חוסר הערכה עצמית. לכן השאלה שלי היא, כשאתה אומר שלפני פעולה או אחרי פעולה שאתה עושה, אתה אומר אני מרגיש שמה יאמרו, הפידבק, התמיכה, האמרה של האנשים האחרים, זה דבר שהוא מהווה משקל חשוב. כמה זמן לפני וכמה זמן אחרי הפעולה המחשבות האלה עוברות בראש?
זה לא דווקא, הייתי לוקח את זה לכיוון של כמה זמן, הייתי אומר, אולי זה בבחינת זאת אומרת, הדרך, זאת אומרת, זה נותן המון, זה נותן בעצם את הכוח הלאה. זאת אומרת, אם זה לא יהיה, אז זה יכול להשפיע על מצב רוח. נכון, ודאי שאדם הוא בנוי מחברה בסביבה.
כן.
אבל
זה יכול להשפיע על מצב רוח ברמה כזו של, נגיד, אם יש חברה תומכת ומעודדת, אני אתפקד ברמה של 100%. אם לא תהיה חברה, אני יורד לרמה של 20%. ברמה קיצונית כזו?
לא הייתי מגדיר את זה ברמה קיצונית, אבל כן, יש איזו השפעה ברורה.
השפעה ברורה זה בסדר, וזה יהיה. ייקח זמן עד שאדם יואב לעשות מה שהוא עושה, מבלי שתהיה תמיכה, וגם אז אולי הוא יגיע למצב שהוא ישלה עם עצמו בצורה מוחלטת, מבלי שתהיה איזושהי אמרה ועידוד מהחברה. השאלה היא כמה זה משפיע, ולכן אפשר לבדוק כמה זה משפיע בכמה היבטים. אז דוגמה אחת, האחרונה שאני מציין פה עכשיו, זה אם בעקבות התמיכה אני מתפקד ברמה של 80-90-100% מעצמי, ובלי החברה אני אתפקד ברמה של 60-70% מעצמי. אם זה ככה, זה נורמלי לחלוטין.
כן, אני מתכוון לומר, אדם, דוגמה, יש לו איזה כישרון מסוים של, כישרון של, יש לו דברים שהוא מיוחד בהם. זאת אומרת, כל אדם יש לו את המעלות המיוחדות שיש לו.
כן.
זאת אומרת, יש לו דברים שהוא מאוד בולט בהם בצורה מיוחדת.
כן.
יש בן אדם שיודע לדבר על עצמו בצורה מאוד ברורה, אין לו בעיה להגיד על עצמו, אני בענה מאוד חכם, אני בענה מאוד כישרוני. יש לי חוכמה מסוימת לדבר, זאת אומרת, הוא יכול לדבר על עצמו, לא מבחינת בצורה של גאווה, אבל, כן. אבל כן, לדעת, זאת אומרת, לדעת להעריך את עצמו, זאת אומרת,
כן.
הוא מכיר את הערך שלו, הוא יודע את הנקודות הטובות שיש לו, זאת אומרת, כמובן גם את הנקודות הפחות טובות, אבל הוא יודע להבליט לעצמו גם כן את הנקודות הטובות, כן. שאיתם הוא יודע להתקדם הלאה.
כן.
אבל השאלה היא, איך בעצם באדם יכול לחזק את עצמו, לדעת לשדר לעצמו גם את שהנקודות הטובות שיש לו, לחזק אותם אליו פנימה, זאת אומרת שבאישיות שלו, הוא לא חייב לקבל את הפידבק הזה מאחרים. כמובן שהפידבק מאחרים זה נותן המון, כי אדם בחברה הוא לא יכול לחיות, כי החברה זה חלק מהחיים, ברור. אבל זאת אומרת, נגיד באדם עשה איזשהו הרצאה טובה, עשה חבורה, לא משנה מה שהוא עשה. אבל אחרי זה הוא יודע שהוא אמר את הדברים טוב, הוא יודע שהוא מיוחד בנושא הזה. כמובן שהוא מקבל גם תפסית מהחברה, זה יוסיף לו המון. אבל גם בלי זה הוא יודע שהוא טוב בזה.
כן. אז מה השאלה? השאלה היא מה הציפייה? איך אני יכול להגיע למה? למקום שאני אעריך את עצמי בלי מה? בלי החברה?
לא בלי החברה.
מה השאלה?
ליצור חוט שדרה. ליצור חוט שדרה.
כן. איך אנחנו יוצרים חוט שדרה, כלומר שאני, השאלה היא, אם אני מבין אותך נכון, איך אני יוצר חוט שדרה, איך אני מעריך את עצמי, בלי שאני מגיע לפידבק מהחברה?
בנוסף, אולי הייתי מגדיר את זה בנוסף, כי פידבק מהחברה בעצם שבן אדם מוצלח, אז מילא הוא מקבל את זה.
כן.
אבל למה דווקא, זאת אומרת, גם אם בן אדם קיבל איזושהי הערה או משהו, דוגמה, אם הוא קיבל איזו הערה מחבר שלו או משהו, אז זה לא לוקח את זה כל כך אישי, זאת אומרת, הוא יכול לדעת, יכול להיות שהוא טעה, יכול להיות שהוא לא ראה איזה נכון, והוא ממשיך עם זה הלאה, הוא לא חייב לקחת את זה באופן אישי יותר מדי ללב, בוא נקרא לזה.
כן, אני מבין מה, נראה לי שאני מבין מה שאתה אומר. תראה, מה שאני הייתי אמליץ לך לעשות, זה לעשות דבר כזה. אנחנו ניקח, נחלק את היום שלנו, לפחות שני חלקים. בוא נקרא ליום שלנו, חלק. אני, לצורך העניין אמרנו שקוראים לך יהודה, אז
כן.
יהודה. אתה אומר, אני יהודה, יש לי עכשיו שני חלקים בנפש. יש לי חלק אחד שהוא זקוק לתמיכת החברה, והוא מתפקד בין השעות, לדוגמה, אני סתם את הדוגמה, מ-2 בצהריים עד 6 בערב. זה יהודה של החברה, זה יהודה שנעלב, זה יהודה שמקבל פרגון, זה יהודה שמקבל עידוד, זה יהודה שהוא זקוק לחברה, נשים דגש על היהודה הזה. אבל מ-8-9 הבוקר, עד 1 בצהריים, זה יהודה שהוא חי לבד. זה יהודה שהוא עצמי. זה יהודה שהוא מקדיש זמן לתכונות שלו, לייחודיות שלו, ואפילו תיצור עצמך איזושהי מערכת לשבוע קרוב, תגיד, טוב, אני עכשיו, אם הייתי חי באי בודד, מה הייתי עושה אם הייתי חי באי בודד? במה הייתי משקיע? במה הייתי לומד? במה הייתי מתמקצע? מה הייתי מרגיש טוב עם עצמי אם הייתי חי באי בודד? זה יהודה שחי לבד. היהודה הזה, הוא יתפקד בין שעות 8-1 בצהריים. היהודה החברתי, בעל הצורך להיות במקום החברה, על המעלות והחסרונות שבדבר הזה, הוא בחצי היום השני של היום, של השגרה שלנו. אז מהלך השגרה, שבוע שלם, חצי יום כזה, חצי יום כזה. בחצי יום הזה הראשון, מ-8-1 בצהריים, זה היום של יהודה באי בודד. זה היום של יהודה, מה הייתי עושה אם הייתי מבודד? מה היה משמח אותי? מה היה גורם את תחושה של סיפוק? מה היה גורם את תחושה שאני טוב לי עם עצמי? ואני לא אומר שזה קל מה שכעת אני מציע, כי לא פעם אנשים שאומרים להם, לא יוצא נשלח אותך לאי בודד שבוע, מה היית עושה שם? אנשים יודעים יותר מה אני לא הייתי עושה שם, אבל לא יודעים להגדיר מה כן הייתי עושה שם. כי להרבה אנשים קצת קשה להיות לבד עם עצמם. אבל טוב שהגעת נקודת מפנה כזו, שאתה אומרת, זהו די, אני כבר לא רוצה רק המקום שהיצירתיות שלי והמוטיבציה שלי והאמביציה שלי, מאיפה היא באה? מכך שיש את החברה התומכת והמעודדת, או לפעמים להפך, כשהיא לא נמצאת במקום הזה, אז אפשר גם כן לרדת. אלא אני רוצה להיות סוג האדם, יהודה, שיש לו גם כן את היכולת לחיות לבד. אז לכן, בוא נגדיר פרק זמן במהלך היום, זה היהודה שהיה לבד. יש פרק זמן במהלך היום של היהודה, היהודה שנמצא בחברה. ולמה אני אומר את זה? אני אומר מכיוון שאתה לא תוכל עכשיו, וגם זה לא כדאי, לחפש איך אני עכשיו משתנה מהקצה לקצה, ועכשיו הופך להיות יהודה הזה שהוא טוב לו עם עצמו, טוב לו עם הייחודיות שלו, טוב לו עם הכישרונות שלו, הוא מפתח את הכישרונות שלו כי זה טוב לו, הוא עושה את האמת כי זו אמת למען האמת ולא לשום תחום אחר. אבל פרק זמן מהיום זה כן אפשרי. ולכן אני צור פרק זמן מסוים של היום, וגם אם לא נצליח ב... תרגיל שעכשיו ניתן ברמה של 100%, אפילו ברמה של 40-50%, זה כבר יקדם אותך, זה כבר יעזור לך להרגיש את הרגעים שטוב לך בינך לבין עצמך.
אבל זה ייתן את, את, את הכוח ל, 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 לזמנים היותר האחרים.
בדיוק.
שעם הכלים האלה אפשר להתקדם הלאה לזמנים היותר...
בדיוק.
לתרגל את זה הלאה, לחלק את, אחרי זה לחלק את היום, לצמצם את השעות יותר.
כן. אבל להתחיל ליצור מערכת כזו.
תודה רבה, ישר כוח.
בבקשה, יהודה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם.
תודה רבה.
אנחנו נצא לעוד הפסקה, ומיד לאחר מכן אנחנו חוזרים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, הרב אונגר.
ערב טוב.
אני רוצה לשאול אותך כיצד חנית וגם נותן תיעוד כל מיני תרומים. הרבה פניות יש עם אנשים שהם בבעיות נפשיות קלות מדברים של אלם של הורים שהם מתגרשים והם בבעיה. או אדם מבוגר שאבא נפטר לפני כך וכך שנים והוא עדיין בן 50 ולא התחתן עם מגבלה של ביטוח לאומי כמובן. וכל מיני דברים כאלו קלים, אז אמרתי לעצמי, מה אני עושה איתם? הבנות לא רוצות שומעות ביטוח למי, בעיה נפשית, אסור להיכנס לקשר, שמה, שמה, שמה. ואני מרגישה שאפשר לעזור להם בשיחות איתי, בלבד, לא טיפול רפואי, פסיכיאטר או פסיכולוג, כמו שאומרים, למה הם לא הלכו לזה, כן, כסף. ושאתה שעוסקת בזה, נותנת להם מקרים יותר גרועים שלא נדע. ואני שאלת אותך, בעיות הנפשיות האלו התעוררו בתקופה האחרונה יותר משנים קודמות.
כן.
ומה עושים לצד השני לבנות זוג, שקבלו את הבחורים האלו, את הבנים האלו, ויבינו אותם. כואב לי הלב עליהם, פשוט. כי מבינם את הדברים מקרוב, לא כך? מה אתה מציע לי?
הכאב לב הוא מובן, אבל אם אני מבין...
אבל מה קרה שעכשיו שזה התעורר כל כך? אתה שמע כל אדם שני בעיה נפשית, מגבלה. השם הרחם, זה לא היה אף פעם, נכון או לא?
אני לא יודע מה היה או לא היה בעבר, יכול להיות שהיום חשופים יותר למידע, היום חשופים יותר לתקשורת שמדבר יותר על דברים, אז יכול להיות שהדברים גם כן היו בעבר. אני לא יודע אם מישהו יכול גם לבדוק מה היה בעבר, כי צריך אדם שהוא היה גם בעבר וגם בהווה. ואני לא יודע אם יש אדם כזה שהיה גם בעבר וגם בהווה, וגם אז הוא בדק וגם היום הוא בדק. אם אז אף אחד לא דיבר על זה, אז מן הסתם הוא לא בדק, כי הוא לא ידע שיום אחד עוד ידברו על זה. אז הוא לא ידע, הוא לא שיער לעצמו כנראה שצריך ליצור איזושהי מערכת של השוואה. לכן אני לא יודע מה היה בעבר, אני לא יכול להגיד מה היה שונה, זה לא יודע גם אם מישהו יכול להגיד את זה, אבל לגבי השאלה, השאלה היא אם אני אבין אותה, היא מה אנחנו עושים, אם אני שטחנית, מה אני עושה עם בני אדם שיש להם בעיה של... שלוקחים בגלל הכדורים, או זקוקים לטיפולים.
או גם בלי כדורים, רק צד ביטוח לאומי, שעומדת בת זוג, חס וחלילה, מה את מביאה לבת שלנו?
כן.
כאילו אני רוצה את הרעה, חס ושלום, של הצד השני, ודאי שלא. אבל אם אדם רק מקבל קצבה, בלי כדור, אני חושבת שזה משהו קל, ויכול להצליחות איתי, יעזרו לו, וגם הבת צריכה להבין את זה, והאימא שלה, ולא יכולה להסתכל ללחץ מישהו נעלו כך?
אי אפשר לשכנע אדם להתחתן... גם אם והיה, אני תכף אסתייג גם מה שאני אומר, אבל גם אם והיה, והיה מדובר רק על בעיה שהיא כסף, קצבה עם ביטוח לאומי, אבל אין בעיה בשגרת היום יום, אז יש דעות קדומות שלפעמים הן נכונות, ולפעמים הן לא נכונות, לא כל דעה קדומה היא רעה.
אז איך מפריחים אותם השאלה שלי אליך? לאמהות שיש להם מבירות את זה לבנות שלהם.
רגע, לפעמים הדעה הקדומה היא נכונה, לפעמים היא לא נכונה. עכשיו, יכול מאוד להיות שהאדם הזה, שסובל מבעיה זו אחרת, אכן זקוק לתמיכה, וזקוק גם כן לרחמים ולחמלה, כל זה נכון. אבל האם לאחר מכן אפשר להוביל את האדם למערכת של ניסויים בעקבות זה? צריך עד כל מקרה לגופו, כי היום אנחנו יודעים שבני אדם שסובלים מבעיה גופנית, שזה אומר בני אדם, רגע, יש טיפה רעש רקע שמה, בני אדם שהם סובלים מבעיות שהם גופניות, כלומר, חלילה, נכות, בין 3 חודשים לארבעה, בין 3 חודשים לשנה, הם חוזרים לשגרה של תפקוד, של הרגשה טובה. אבל בני אדם שהם סובלים מבעיות נפשיות, 4% מהם חוזרים לשגרה. לכן כל מקרה לגופו זה קשה מאוד. אני כן הייתי ממליץ,
אני כן הייתי, אבל אם הן לא רוצות, זה בעיה שלי, לעזור להם להבין שזה בעיה קטנה, וגם אם יש מכתב רפואי שאומר הן לא רוצות להסתכל על הבחור, כי יש לו מגבלה, כי הוא מוכר כסף בביטוח לאומי. זה הדבר שלא נתפס, איך משכנעים אמא שלא תשפיע על הבת שלה.
אמא שלה היא איך משכנעים אמא להתחתן עם, או להיפגש עם פלוני אלמוני, אנחנו צריכים לפנות,
שהכל בסדר, אבל מקבל ביטוח לאומי בגלל משהו
כזה. אין לי את העצה איך אפשר.
וגם הוא רוצה להתחתן מישהי בריאה, זה גם נראה על משהו, לא כך?
אני משער שהרבה אנשים שסובלים עם בעיה ירצו להתחתן עם מישהי בריאה ולא עם מישהי עם בעיה, מכיוון שהם יודעים מהי בעיה. אז זה לא דווקא מהווה מדד, זה מהווה צורך.
לא, אבל אני חושבת שזה גם נותן להם הרגשה שהם חוזרים למוטב יותר, שיש להם איזו הרגשה של פיך מצד השני, וזה חשוב מאוד לדעתי, לא?
אבל אנשים מרגישים שהם לא רוצים להיכנס לתוך מערכת נישואים, כאשר זוהי, אני לא אומר שזה ככה, אבל בהרגשה שלהם זו כך, זוהי מיטה חולה. אני לא אומר שזו מיטה חולה,
מה אתה מציע במקרים כאלו, באמת לעשות עם אנשים כאלו?
במקרים כאלה, מה שאני אמליץ לעשות, זה אנשים כאלה, הם כדאי בשבילם, לראות איך הם יוצרים מערך חיים של חזרה לשגרה. כי אנשים שסובלים בעיה זו אחרת, בעיה נפשית, והם מצליחים לחזור לשגרה, היכולת שלהם לתפקד בשגרה, היא היכולת, נקרא לזה בהקשר הזה, השיווקית, במרכאות אני קורא לזה, הטובה ביותר. זה מראה שהם בני אדם, שהבעיה היא לא מפריעה להם בשגרת היום-יום. אני גם אז לא מבטיח שזה יקדם, אבל זה מהווה גורם יותר מקדם. יכולת התנהות בשגרה, ואם יש להם יכולת התנהות בשגרה, אז גם בשבילך, זה חשוב לדעת שהם יכולים אולי להיות בתוך מערכת ניסויים, אבל אם והיה ויש להם בעיה בתפקוד בשגרה, עם כל הכאב, והכאב הוא כאב אמיתי, וצריך לראות איך עוזרים להם, אבל העזרה היא לא יכולה להיות על חשבון בן או בת זוג, איש או אישה, שלאחר מכן יצטרכו להתמודד עם הבעיה של האדם.
זאת אומרת שהם צריכים לתת להם משהו מגביל, שיהיה להם איזה שיווי משקל נפשי, אותו דבר פחות או יותר אתה אומר כך.
אני אומר
הבנתי אותך נכון.
מה שאת אומרת הבנתי נכון. צריך לראות איך הם חוזרים למערכת של שגרה, וזה המדל הטוב ביותר. לאחר מכן נדבר על, כמובן צריך להגיד את האמת בדברים האלה, רק יחד עם זאת, ברגע שיש את המדד של תפקוד בשגרה, זה מגדיל את הסיכויים. אני לא אומר שזה מבטיח, אני רק אומר שזה מגדיל את הסיכויים, זה מהווה מה שנקרא גורם מקדם.
טוב, אני מודה לך, יישר כוח, כל טוב.
בהצלחה.
כל טוב, תודה.
כל טוב. אנחנו רוצים לסיים, לפני שאנחנו מסיים, נסיים בשאלה האחרונה, בדקה האחרונה, שנותרה לנו אדם שתלטן, מאיפה זה נובע. התשובה היא שאומר בעל ברכת שמעון רעיון נהדר. עשיו היה איש יודע ציד, איש שדה, יעקב הוא איש תם, יושב אוהלים. עשיו הוא איש יודע ציד, הוא איש שדה. אומר הרעם, רבי אליהו מזרחי, מה זה, למה כתוב איש יודע ציד, איש שדה? קודם כל צריך איש שדה, ואז איש יודע ציד. קודם כל הוא בשדה, ואז שם הוא יודע ציד. למה איש יודע ציד, איש שדה? התשובה היא שהוא ידע לצוד את אביו עוד לפני שהוא יצא לשדה, ואז לכן הוא צד את אביו עוד בביתו. בכל אופן, האיש יודע צייד, איש שדה, אומר בעלה ברכת שמעון, שהיות שהוא אדם ריקני, לכן הוא צריך לצוד ולהשתלט על אנשים אחרים. כי האדם הריקני שמרגיש ריקנות הוא אדם משתלט על אנשים אחרים, כי כך הוא מרגיש תחושת הערכה. וזה בשונה מהאיש תם שטוב לו עם עצמו, ולכן הוא גם יושב אוהלים. אין צורך לצאת לשדה, אין צורך להשתלט אנשים אחרים ולהגיע למרחבים, כיוון שטוב לו בתוך המסגרת שלו. זה איש תם יושב אוהלים. כאן אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית. תודה רבה לכם המאזינים, ישי פופובסקי ודוד קליגר. היו ברוכים.